שלום, שלום, טליה, מה נשמע?
שלום עידן, מה שלומך?
בסדר, אנשים יכולים לחשוב שאנחנו מביימים את ההנחות האלה, לא, זה פשוט תענוג, לא, פשוט
זה
להיפגש.
זה אמיתי, זה פשוט אמיתי, אנחנו מחכים לזה כל השבוע, והאמת שתוארתי היום בבוקר, אמרתי, יש יום חמישי, יש הקלטה, לא רק סוף שבוע.
כן.
כיף.
נכון, וזה, ומה שכיף זה שאנחנו שותים ליד הפודקאסט הזה ביחד איתו. מה את שותה?
אני שותה ג'ין אנד טוניק, אבל לא סתם ג'ין אנד טוניק, מכיוון שאנחנו קליטים את זה בשעת אחר הצהריים. אמרתי, אני עושה משקה קליל עם ליים, עם ג'ינג'ר ומטריה קטנה.
אה, יש לך מטריה בבית שאת מפנקת?
יש לי ככה מטריות קטנות וכל מיני קשים מקרטון מתקלה כמובן, שאני מאתרת משקעות.
שאת עושה לעצמך חג. אני אתמול התחלתי לחוש מחוש בגרון, בואכה שקד שמאל, סליחה על השיתוף, והתחלתי לנוע ברחובות ישראל ובביתי שלי עם חם צוואר כדי קודם כל לעשות את העניין הזה, ואז אמרתי לעצמי, רגע, אני זוכר שבמערכון לדעתי של שייקה אופיר עם טיקי דיין על חרם דרבנו גרשום, אם אינני טועה, עוד מעט נעשה גוגל תוך כדי, בכל אופן הוא אמר שהוא מצפה שישימו לו קצת קוניאק בתוך התה, ומערכונים אחרים של נושאים אחרים ואנשים אחרים אמרו, אולי תשים לי קצת תה בתוך הקוניאק, נכון?
זה יותר, נכון, נכון.
יותר שווה.
לגמרי.
אז זה מה שעשיתי, לקחתי טיון של צ'אי מסאלה, חתכתי לתוכו חתיכות של ג'ינג'ר טרי, 3 כפיות של דבש, כי זה הצ'יט דיי שלי, שבו הפחממות מכחבות, בניגוד ליתר ימי השבוע. צ'ייסר של ברנדי, וכמובן מים חמים, אז יצא לנו תה עם ברנדי או ברנדי בתוך תה.
ברנדי קלאסי? איזה 777?
בדיוק, ה-778. סליחה, שטוק 84.
שטוק 84, כן.
שטוק 84, כן. שם ליאונל סטוק או שטוקו. כן. האמת שהם יותר פופולריים בעולם, במובן הרחב של המילה, מאשר הקטגוריה הצרה כאן בארץ. כי אם את הולכת ליוטיוב, את רואה מתכונים למשקות נפלאים שהם מייצרים. אבל אצלנו זה הנוסטלגיה.
כן, פה זה יותר נחשב המשקאות שההורים שלנו היו שותים, או הסבים שלנו.
נכון.
אנחנו מחזירים מטרה לישנה בכלל, אני חושבת, בכל התוכנית
נכון,
הזאת.
נכון, ואני שמח שאנשים לאט לאט מצטרפים אלינו, מגיעים אלינו, כותבים לנו, נכון? נתקלת בזה גם השבוע.
כן, השבוע הזה היה מקסים. אני קודם כל רוצה להודות לכל מי שהשתתף בשרשור השירים של על בטוח. אני מודה שאני את חגיגות הפורים שלי עשיתי פה לבד בבית. חיפשתי ככה איזה שיר כדי לעלות לטוויטר, סתם ככה לעוקבים שלנו, ונשאבתי למחרוזת שזה פתח לי את הלב, ופשוט הרגשתי מאושרת. פשוט הייתי מאושרת, זה החזיר לי את כל הכיף מהילדות, באמת. זה היה פשוט מקסים.
גם אותי, הדבקת אותי בזה. הדבקת אותי בזה, ולא רק זה, אלא הלכת לטוטו קוטוניו, ולשעתמי קנטרה וכל זה. ודיברנו על המילים שמוזכרות שם. עכשיו, נכון שלמתבונן מן הצד, זה נראה כאילו סתם זורק מילים לאוויר, נכון?
נכון, הוא אומר שם ספגטי, ריסטרטו קפה, וזה היה פשוט נדמה שהוא זורק את כל הנספרסו ודברים איטלקיים שם. אבל אתה אמרת לי שבעצם זה, שיש לזה באמת בעצם משמעות, זאת אומרת שזה שיר הלל על...
על האיטלקיות.
שיר הלל על האיטלקיות.
מה איטלקי בעינייך, נכון?
מה איטלקי בעינייך?
הייתי אומר שזה שילוב של... שלמה ארצי ויאיר לפיד, יאיר לפיד כתמלילן ופזמונאי, ולא כשתקן שהוא היום או משהו כזה.
כן, כן.
ובכל אופן, כן, תראי, גוגל טרנסלייט פשוט מגלה את הסיפור הזה, הרי מה זה אומר? באמת, אולי נתפעד קצת על המילים. אז לשאת מי קנטה ריקון לקיטרה מיינוס, זה פשוט, תן לי לשיר עם הגיטרה ביד, תן לי לשיר, אני איטלקי. ואז הוא ממשיך. בוקר טוב איטליה של ספגטי אל דנטה, ו... פרטיג'אנו פרזידנטה, כלומר איש מפלגה מכהן פה כנשיא. ואז זה נכנס לישראל, לאיטלקיות ממש, אולי יש בה גם קצת ישראליות. עם הרדיו לרכב, היד על הרדיו תמיד ביד ימין, כלומר יד שמאל על ההגה, יד ימין על הרדיו, כנרית מעל החלון. ואז נמשך שיר הלל לאומנות האיטלקית. בוקר טוב איטליה עם האומנים שלך, עם יותר מדי אמריקה על הפוסטרים והכרזות. עם שירים, עם אהבה בלב, עם... שימי לב, כאן יש משהו. שאולי היום לא עובר, או כן עובר, אני סומך עליך שתהיה שוטרת שלנו, עם יותר נשים ופחות ופחות נזירות. אני חושב שאם אנחנו מרשים לעצמנו...
איטלקים זה בסדר, הכל בסדר, אנחנו בסדר גמור עם זה.
ואז מגיע משפט פיוטי. בונג'ורנו איטליה, בונג'ורנו מריה, קונגליוקי פייני די מלינקוניה, שזה אומר, בעצם בוקר טוב איטליה, בוקר טוב מריה, עם עינייך מלאות המלנכוליה. שזה גם, ואם אני הולך איתך קדימה, כדי לא לחפור יותר מדי, אז לכי לבית, אני הולך איתך לבית האחרון לדעתי, ושם זה באמת סוג של איטלקיות פטריוטית, הוא אומר, בוקר טוב לאיטליה שלא מפחדת, עם קרם גילוח המנטה, באיטלקית זה כמובן הכל מתחרז, עם חליפת פסים כחולה, דמייני לעצמך איטלקי בטלוויזיה של ברלוסקוני, ומשפט שאומר, וההילוך הייתי ביום ראשון בטלוויזיה, לדעתי הכוונה לכדורגל, כן, לסוג של שירים ושערים כזה. שאגב, שירים ושערים בישראל, גדעון עוד טוען שהוא מחר לנחמיה בן אברהם את הרעיון, אחרי שהוא שמע באיטליה את הקלצ'יו דומינגו או משהו כזה, או דומיניקו או משהו כזה. ואז הוא אומר, בוקר טוב איטליה עם קפה חזק, עם הגרביים החדשות במגירה הראשונה, עם הדגל בניקוי יבש, שאולי יש לזה משמעות פוליטית, אני לא יודע. זה צריך באמת להכיר את התרבות האיטלקית. וכולי וכולי, כי אני גאה בזה, הוא כותב, ואני איטלקי. איטלקי אמיתי. נכון?
וזה מקסים ביותר, וחייבים לומר שדורון מזר בעצם על השיר הזה עשה את אני חוזר הביתה. עכשיו, אני זוכרת אז שדיברו, האם הוא חוזר, האם זה שיר אהבה לישראל, או שזה שיר אהבה לאהובתו שמחכה בישראל. זה מעניין, הייתה, אנחנו דיברנו על איזה קליפ שטוטו קטוניו ודורון מזר הופיעו יחד.
התנגשות העולמות.
התנגשות העולמות.
לגמרי. אז זה נמצא ביוטיוב, וזה לדעתי מ-20 השנים האחרונות, משהו כזה, ובאמת, קטוניו שר את שירו באיטלקית, ופתאום הוא צועק דורון מזר, ככה, ודורון מזר נכנס בעברית, אם אני חוזר הביתה, כן. ואז עובר טיפה לאיטלקית, וטוטו קטוניו, קטוניו מתחיל לשיר בעברית, אני חוסר הביתה.
זה, כן, זה הרגעים האלה שאתה ככה מתגאה בפרובינציאליות, שמי שמדבר עברית, אז הזמר בינלאומי מדבר עברית. טוטו קטוניו, אגב, הוא כוכב מאוד מאוד גדול, אני זוכרת את תקרית, מי שעוקב אחרי אירוויזיונים, זוכרת את התקרית שפתחו עליו שמפניה בזכייה, וכל הצבע שלו של השיער פשוט נזל על החליפה הלבנה.
אני מתכוונת ל-90 ו-1990. הוא שר את יונייט יורופ, לדעתי ביוגוסלביה, כש-91 אורנה ומשה דאץ התארחו באיטליה, באולפני צ'ינצ'יטה, שזה ההוליווד, נכון? של איטליה.
נכון, נכון, נכון.
שם היה אירוויזיון. ואת מתכוונת אז ליוגוסלביה, כשהוא זכה רק, ושם שפכו עליו את השמפניה, כנראה.
את השמפניה של הזכייה בסוף, וכנראה היה לו צבע לשיער כזה מאחת פעמים האלה, וכל הצבע נשפך על הז'קט, אבל הוא איטלקי, ושום דבר לא זה. אתה יודע, אפרופו אירוויזיון, ואפרופו האהבה הזו של המולדת, אני מנסה לחשוב, קודם כל ניסיתי לחשוב באמת על החלופה הישראלית. זאת אומרת, האם גם לנו יכול להיות שיר אהבה לפלאפל הקוסם, ליפו, לים, לזו יפו, לשירי אהבה בעידן שלנו, ואני חושבת שלצערי הרב לא, ואם אני חוזרת עוד יותר אחורה, ככה בשיטוט הנוסטלגי שאני עושה ביוטיוב, אז באמת נתקלתי באמת באירוויזיון הכי יפה ומקסים שהיה בעיניי, אירוויזיון 79. אני חושבת ש... אז באמת עברתי לכל השירים ושרתי את הללויה לסוף. וכאילו משהו בהללויה, פתאום שמעתי את זה ובאמת, ובאמת התרגשתי, אמרתי לה, זה זל, זה כאילו איזו מדינה מהממת ומדהימה ששוברת לנו את הלב, לי לפחות באופן אישי עכשיו. אבל כאילו משהו ברצון הזה, היה משהו באירוויזיון הזה, ואני חושבת שגם דיברו על זה הרבה בתקשורת הזרה בזמנו, וכמעט כל המשתתפים שהיו כאן, אלפידה מיוון, סופרסטאר, ג'ינגס חאן הגרמנים, הפורטוגלים, זאת אומרת, כולם דיברו על זה שזה באמת היה אירוויזיון מאוד מאוד מרגש, אני לא יודעת אם זה בגלל עיר הקודש ירושלים או משהו אחר, אבל זה היה... זה רגע מאוד, היה מאוד מקסים להסתכל על...
כן, אפשר ביוטיוב למצוא את הסרט שהוקרן עוד ברשות השידור, ואז הוא כאן גם בכאן לקראת אירוויזיון 2019 שנערך כאן, נכון? בגנת הארוחה.
כן, נכון.
אז הוקרן הסרט על מאחורי הקלעים. תראה, אני חושב שאני יודע להגיד לך מה היה אז. אני חושב שמה שנהוג לכנות פטריוטיות, ציונות, לאומיות, היה אז הרבה יותר בקונצנזוס, ואנשים נתנו את הנשמה שלהם, והרכיבו מופע מטורף, ולא התביישנו לכלול דברים כמו סיפורי התנך אז בכיתי מעברונים, או דברים מהסוג הזה, נזרוק שמות שהיו אז בין המשפיעים, אלכס גלעדי המפיק, שאחר כך, שבא כבר מהפקת ביקור סדת בארץ, וכבר התחיל להתאפר הקשר שלו עם רשת NBC, ולאחר מכן ב-1980 הוא באמת עבר לשם, אבל אלה הרגעים המכוננים, אני לא אדבר על רגעים אחרים, ומעבר לזה, יוסי צמח דומני היה במאי, אלה היו שמות הגדולים של התקופה ההיא, נדמה לי שידידי אמנון ברקאי היה צעיר המעורבים שם, אמנון הוא מעצמה, הוא באמת היום סמנכ"ל הפקה של ערוץ 10, ערוץ 13 בעצם בחדשות, בית ספר, בקיצור, אנשים נתנו את כל כולם, כי הרגישו כל אירוע אז היה כאילו אנחנו מקימים פה מדינה, כל אירוע אז הרגיש כעניין פטריוטי.
זה שליחות גם לאומית, סוג של, אני חושבת שהיה משהו בתקופה היא שכולם נרתמו בעצם להסברה למען המדינה, איך אנחנו, איך רואים אותנו בחוץ, ובאמת, אני הייתי רק בת שנתיים, אז זה קשה לי, זה קל מאוד להתרפק, אני מניחה שהיו פה צרות. אנחנו עברנו את יום כיפור, ועברנו את מלחמת לבנון, ואנחנו יודעים שלא היה פה רק טוב, אבל נדמה לי שהייתה איזה מין אחדות כזאת, ככה זה משתמע, וגם ההורים שלי שמספרים על הסוג של מדורת שבט כזאת מאחדת, שזה משהו שבעיניי מאוד 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 חסר היום.
כן. אגב, באמת התקופות הללו שנראות לי מאוד מאוד ככה מיתולוגיות ואגדיות, ושנורא הייתי רוצה לחיות בהם, אני תמיד מדבר על זה שהייתי רוצה לחיות בין 67 ל-73, ואז אני צופה ב-VOD של חברת הכבלים עליה אני מנוי בתוכניות שהן בחינם, ולשמחתי זה רוב ההפקות המקוריות של סרטי תעודה, של ערוץ 8, ואני רואה שזה לא היה ככה. למשל, סרט תעודה על גולדה מאיר, שבעצם, תראי זה גאוני, לוקח ראיון של יעקב אחי מאיר ואלי מלך רם עם גולדה סמוך לפטירתה, ביום הולדתה לדעתי ה-80 ב-1978, והראיון שמוקרן בסרט הוא לא הראיון החדשותי, אלא שיחה שצולמה בכוונת מכוון לא לשידור, נגנזה, והפכה להיות כשער לכל פרק בחייה של גולדה, בשיחת האוף דה רקורד הזאת, הסמולטוקית, ובעצם אנחנו רואים שגם ב-69, וגם ב-70, וגם לפני מלחמת יום כיפור כמובן, היה לו פשוט, כן. היה לו פשוט, אני מדבר כן. על מלחמת ההתשה, ועל כן. המשבר החברתי שבסיוע הפנטרים השחורים, ועל מכתב נכון. השמיניסטים שבכלל התחיל לפני יום כיפור, התחיל במלחמת נכון, ההתשה, נכון. ואז יום כיפור כמובן. אז זה כנראה לא היה רק טוב, אבל עדיין כשאני הולך לפרק האגדי של תקומה, שאני חוזה בו מדי יום עצמאות, ערב יום עצמאות ויום הזיכרון, על מה שקרה כאן אחרי מלחמת ששת הימים, אי אפשר להתכחש לעובדה שהיה פה בום אדיר של תרבות, של רעיונות, של יצירה, כן. של מסיבות, של, אני לא יודע אם ללכת לקלישאה של אהבה חופשית, כי אנחנו רואים היום שביחס לעבר יש אנשים שבשלם זו הייתה אהבה חופשית, בשביל אחרים זו הייתה הטרדה ואולי אונס. אבל אני אומר באופן כן. כללי, יכול להיות שהייתה באמת אווירה שמחה במהלך כמה שנים, שאולי תיאטאה מתחת לשטיח כמה בעיות.
זה תקופת אופוריה, אתה יודע, כמו בקבוצות כדורגל, כמו אחרי האליפות של ליברפול, כמו בעונת הדאבל של הפועל, וסליחה על הרפרנס הנישתי, אבל כשיש אופוריה, אז הנפילה צפויה, אחר כך זה ככה ידוע, אני חושבת, בכמעט כל תחום. גם בישראל, כן. אתה יודע, אם יש דברים שבילדות הזכירו לי את שישי ושבת, אז ביום שישי, למי שזוכר, בערב, אני חושבת שזה היה ברשת ג' או בכלל ברשות השידור, ברדיו לדעתי זה היה ברשת ג', הייתה נעימה אולטימטיבית שרצה במשך שנים, אחר כך בדיעבד, כשגדלתי, הבנתי שזה השיר לפנות ערב של עדנה גורן, אבל זה היה רק הלחן, רק הנעימה. אתה זוכר את זה? אתה זוכר את
התוכנית הזאת? כן, קודם כל אני זוכר שללא קשר הייתה תוכנית ליהודית בן יעקב, שנאלצה לפרוש כמובן,
נכון,
קצת לפני תום רשות השידור, כאן, שם ובכל מקום.
נכון.
וזה נכון שלהרבה מאוד אנשים לפנות ערב של עדנה גורן מסמנת כניסת השישי. אני לא יודע בדיוק להתחייב על איזה רצוע ומה היה שם התוכנית, אבל אני יכול להגיד לך שגם בימינו אנו, ב-103 FM, דקות לפני השעה 6 בערב, בשבת עברית, משודר השיר הזה כפקל. מתוך לדעתי, חמש פעמים שנכנסתי לאוטו בשעה הזאת, כמעט בכולן, באותה שעה.
זה מישהו שגדל בשנות ה-80 כנראה.
אולי
זה
אפילו דנית אופר הנהדרת שהייתה מנהלת לגלץ, ואתה איתנו בגלי צהל גם לאורך.
נפלאה, כן. ויום שבת, מה שסימל לי תמיד את יום שבת, זה דווקא לא היה רדיו, חוץ משירים ושערים כמובן וזה, אבל היה מסיבה גדולה. המסעדה הגדולה, סליחה.
נכון.
אתה זוכר את המסעדה הגדולה?
עם האות הזה, שזה מוזיקה צרפתית בעצם.
בדיוק.
אפשר לשמוע עד היום. כן, בכתבות על צרפת.
הפרקים של המסעדה הגדולה, אני חושבת שהתוכנית, אחת התוכניות הטובות ביותר, והתוכנית של לילית נגר, שאני הייתי בטוחה ש... אני לא ידעתי שהיא יהודייה בכלל הרבה זמן, הייתי בטוחה שהיא שייכת לטלוויזיה.
לא נעים לומר, היום זה יכול להישמע בצבע אחר, אבל ככה חשבנו.
לא, לא, ברור, ברור, חלילה לא בקטרה.
יהודייה ילידת מצרים, נכון?
לא, כן, כן, נכון, 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 אז הצחיק אותי מאוד, כי פשוט אהבתי, הייתה לה תוכנית ככה לקראת צאת השבת, בערבית, שידורי הטלוויזיה הערבית, תוכנית רוח, מין סוג של, לא יודעת אם אופרה ווינפרי פרי, או איזה טוק שואו כזה, רבקה מיכאלי רק במוצש.
נכון.
ואז המסעדה הגדולה, וזהו, ואז ידעתי שנגמר השבוע, וצריך לחזור לבית ספר ביום ראשון.
וזה הסיוט, אה?
זה הסיוט, כן, זה הסיוט, אבל זה כאילו תמיד היה, זה שמחה מעולה בעצב.
היה לה מבט חמוד בעיניים ללילית נגר.
נכון, היא נהדרת, הייתה תוכנית נהדרת.
ורק ברבות השנים, טליה, אני מגלה איזה כוכבת היא הייתה בשנות ה-60 וה-70. שימי את זה רק לשירים שהיא הוציאה תחת ידיה. אל תיקח הכל הלב.
נכון, זאת היא.
כמובן, סבא פיקולינו, שישראל יצחקי. עוד שירים, צל עץ תמר ואור ירח. זה היא. זה היא במקור, וגם עוד יום יבוא, שכולם זוכרים אותו כזוהר ארגוב, עוד יום יבוא,
נכון.
זה יורם תהר לב, זה שיר במזרחית לפסטיבל הזמר הגטואי, אין מה לעשות, אז היו בגטאות.
נכון, זה, נכון.
הזמר המזרחי, אבל קיבלנו.
היא זמרת נהדרת. אפרופו סבא, תכף אני רוצה שתספר את הסיפור על סבא שלך. אני רק אספר למאזינים איך הגענו לזה. אני... מתה על מיקי קם, ומאז שדיברנו פה על קברט, ומיקי קם עם משה בקר, אני קצת צופה בזה באובססיה, אני מודה. עכשיו, יוטיוב תמיד נותן לך את השירים הנוספים, והגעתי לאחד השירים האהובים עליי, מקדם אירוויזיון של מיקי קם, קזינו עולמי, שחיפשתי אותו, שנים חיפשתי אותו ביוטיוב, ותמיד העלו אותו בגרסת מונו, ששומעים את זה באוזניות רק באוזן אחת, וזה הציק לי. מצאתי קליפ נהדר של אחד השירים באמת המוצלחים ביותר, שתמיד מזכירים עד כמה היא זמרת נהדרת, מיקי. ואז אתה אמרת לי, שלחתי לך את הקליפ, אתה אמרת שיש לך איזה סיפור מעניין על הקדם אירוויזיון, אז בוא תספר אותו.
כן, זה קדם 87, כמדומני, בסינרמה. נכון. אגב, סיפור מעניין שקראתי בבלוג של יואש של רועי, המנהל הוותיק והנצחי של מחלקת הספורט של רוממה, והוא מספר שם שהוא היה צריך להחליט האם לאשר ליורם ארבל להגיש, להנחות את הקדם אירוויזיון לצידה של ירדנה ובתנו, כשהוא צריך לטוס יום אחר כך לשדר את הפיינל פור של מכבי תל אביב בלוזן. ואיכשהו לא הייתה לו ברירה, כי בסך הכל מה, אני ודאי שלא הייתי מוותר על להנחות את האירוויזיון ואז לטוס. טוב, ארבל בזמנו היה אחד והיחיד. ומה שקרה זה שבאותו קדם, שיר הבטלנים וכו', אבל גם קזינו עולמי, הווידאו הגיע למשפחת קבלה רק בראשית שנות ה-90. ולא בשנות ה-80 כפי שהיה לישראלים רבים, מה לעשות?
גם אלינו, לא, גם אלינו, לא.
וסבא שלי, המנוח של צערי, נפרד ממנו באוקטובר האחרון, הוא עשה אז תרגיל נחמד, הוא אהב לשמוע קלטות. כן, כן, ממש טייפ. קלטות של טייפ. ולא היה לו וידאו. ועדיין, קדם אירוויזיון, מדורת שבט, כמו שאמרת, כולם צופים, ויש שירים, ואירופה וכאלה, והלב הישראלי הפטריוטי. אז מה הוא עשה? דבר שהיום שגור בפי כל גלצניק, איך מקליטים מהטלוויזיה, אבל אז לא ידעתי שזה קיים. הוא חיבר מיציאת השמע של הטלוויזיה שלו, שבכלל לא ידעתי שקיימת בטלוויזיות ITT ישנות מעץ, כן? את זוכרת כן. את עטיפות העץ של הטלוויזיה.
כן, כן, בטח.
והוא הקליט את כל הקדם, וכשביקרנו אותו לדעתי יום אחרי הקדם או שבוע אחר כך בביתם של סבי וסבתי המנוחים, בדרך עכו, בקריאת ביאליק, הייתה לו את ההקלטה. ואני נדהמתי, איך יש לך את ההקלטה? אני מחפש את השירים האלה. אז לא היה יוטיוב, פשוט
כן.
היה מזל שהייתה את ההקלטה ושיר הבטלנים, ותהי בטוחה שקניתי גם משקפי שמש כמו הבטלנים, נכון? אבל
ברור.
היה לו את קזינו עולמי, וזה שיר שהתגלגל אז מאוד מאוד ספציפי, וזה הסיפור. מי שכתבה את המילים היא דפנה עבר הדני, וליאור כן. ייני שהלך מאיתנו לא מזמן, אבא של שרן, אבל שימי לב, תליה, תראי, אני עובר איתך על המילים. ובין המילים שאני ואת מתחברים אליהם, כי זה קוסמופוליטיות, וזה אולמות נשפים בעולם, ובתי קזינו, וזה מזכיר לנו פריז ומונטה קרלו ודברים כאלה, בסוף בסוף אני חושב שאני מוצא כאן איזושהי מחאה כנגד מיזוגניה, או איך שהתנהגו אז לנשים. למשל, שימי לב.
בסאבטקסט.
כן. אז הנה, בכל מקום על המפה, נוטיינדו ז'אנק קומפרה, כאילו היא מתכוונת לומר, אני לא מבינה. כל הגברים הם מלקוצים מה הם רוצים. על הרולטה זו אני.
זו אני.
כן. בניקוסיה, במדריד, אני הפרס ביריד. אז אני חושב שגם הייתה כאן איזושהי מחאה.
מחאה עקיצה, כן.
אני אוהב מחאות כאלה. אני לא אוהב את המחאות הישירות. אני חושב שמחאה יותר נוגעת ופוגעת ומשרתת מטרה. כשהיא בעקיפין, אך עם זאת מעט במישרין.
נכון, נכון. שהיא עומדת על הבמה עם הבגדים, ואני חושבת שעשו על זה פעם בדן שילון, אני זוכרת, חושבת מטלמה ילין הגיעה איזה מישהי, מאוד מאוד סופר מוכשרת, חושבת שהיא הייתה אז בכיתה י' ב', והיא ביצעה את השיר הזה עם גברים, ואחר כך אמרו איך נערה מבצעת את השיר הזה, אבל להפך, להפך, אני גם רואה בזה סוג של ככה מחאה בסאבטקסט, אני מסכימה איתך לגמרי, זה גורם אולי לצופה שהיה, לקח אז חלק בדברים האלה, בקזינו הזה, אולי להרגיש קצת לא בנוח.
כן, לגמרי, לגמרי, אפרופו קזינו.
כן, אפרופו
קזינו. את יכולה לקחת אותנו לספינת אהבה?
תשמע. ספינת אהבה, באמת, הם היו שתי סדרות שהייתי צריכה לבקש אישור ההורים כדי לצפות בהם, זה היה שושלת וספינת אהבה. הייתי באמת ממש קטנה כשזה היה, קיבלתי כמובן תמיד את האישור. ספינת אהבה, קודם כל הפתיח, האפקטים, ואנחנו תכף נפתח נושא נוסף על האפקטים, האפקטים של פעם, על אייזיק,
על
הקפטן, הברמן המופלא. אני מניחה שיכולת ההפנמה וההבנה שלי את המהות של הסדרה הייתה מאוד נמוכה ביחס לגיל. זאת אומרת, אני ראיתי בזה בעיקר, אני לא יודעת למה כל כך אהבתי את הסדרה הזאת, רומנים ותספורות, תסרוקות נוסח פרפוסת של אנשים שם, וכנראה הרבה אהבה שלא הבנתי את משמעותה, אבל הייתי מכורה לסדרה הזאת ממש, ברמה של פוסטרים בלקירות.
גדול.
אז כן, תשמע, ספינת אהבה זה באמת גם סוג של מדורת שבט. אני לא זוכרת איפה היא שודרה, זאת אומרת, אני לא זוכרת מתי היא שודרה, אם היא שודרה ב8 בערב, לא זוכרת את היום.
האמת שלי זכור שעת אחר הצהריים, אולי אפילו יותר בכיוון הטלוויזיה בערבית.
אני חושבת, נכון, יכול להיות שאתה צודק, זה לא היה כל כך מאוחר, זה לא היה שושלת ביום שני, ב8 בערב או משהו כזה, או קרובים קרובים, אבל זה כבר לתוכנית אחרת. אבל תשמע, ספינת אהבה, כל פעם שאני שומעת את הפתיח, ואני מודה שלפעמים אני מריצה פתיחים ביוטיוב, אני ממליצה לכם לעשות את זה לכל המאזינים, להריץ פתיחים של תוכניות שאהבתם ביוטיוב, ארז מיכאלי, אחד הצייצנים שעוקבים אחרינו בטוויטר, המאזינים שלנו, הוא כתב שפתיחים מוזיקליים הם אחד ממעצבי הילדות הכי נפלאים שיש. וזה משפט מקסים בעיניי, ואני פשוט ציטטתי אותו. אתה זוכר את הפתיח של תצפית?
כן, בטח, בטח. הזכרתי את זה ליורם לס כשדיברתי איתו ב... את יודעת, בשנה האחרונה מתישהו, באחת מ...
כן, הינשוף! הינשוף המבהיל, הפתיח של סמינת אבא, אין מה לומר, זה חלק מהילדות, גם אם אנחנו לא זוכרים שום פרק. מבט שני, כל בוטק.
לגמרי, והכל קיים.
כל בוטק של פעם.
הכל קיים, אפשר להתענג על זה. ועדיין, את יודעת, עליה, תראי, עם כל האהבה והזיכרון של הפרקים האלה, של הסדרות האלה, נכון שהיום אין לנו צורך בזה? אנחנו רוצים לגשת לתכלס? או שלא?
נכון, נכון, יש לנו את הדילוג של הפתיח, ואני מודה שנגיד בנטפליקס, אני... לא, נדירות פעמים שאני צופה בפתיח. זה מדהים. זה מאכזב אותי אפילו.
נכון, אם כסדרות של חשבות. 10% למשל, הסדרה הצרפתית שדיברנו בה על הסוכנות. איזה מוזיקה פתיחה נהדרת.
נכון, נכון. אבל באמת מעטות הסדרות. אגב, הפתיח של חזרות, לצורך העניין, היה נפלא בעיניי. פתיח נפלא. אבל כן, אנחנו... קצב אחר היום, זה... התענגתי כשחיפשתי גם את השירים על, של על בטוח, אז מצאתי כמה פתיחים. מצאתי את הפתיח משנות ה-80, מצאתי את הפתיח מסוף שנות ה-80, מצאתי את הפתיח משנות ה-90. יש את השינויים הקטנים האלה, ו... וזה מעניין, זה מעניין. את... אגב, אפרופו פתיחים ואפקטים, אז, ואפרופו התוכנית שלי, לילית נגר, אתה זוכר את, קליפי, את הקליפים של החתונה, של החתונות, בר מצוות של פעם?
מה זה קליפים? זה היו קלטות וידאו של 3 שעות, נכון?
של 3 שעות, אבל אחרי שדיברנו על המחרוזת של השירים שהייתה ככה בכל, כמעט של שירי הסמבה, הדיסקו סמבה, שהייתה בכל בר מצווה נכון. ישראלית, אז אחד הצייצנים, גם המאזינים שלנו, מוטי פלוצר, העלה את סרטון החתונה שלו. עם איזה להקת חתונות, אני חושבת שקראו לה להקת עפיפון, ששרה את אותה מחרוזת, באנגלית ובעברית ובמבטא לא ידוע, מה שנקרא, עם אפקטים מופלאים פשוט של הקלה בעיגול, ואז רואים את האורח בעיגול, ורואים את ה... אתה יודע, הסתכלתי, ישבתי וצפיתי בארבעת חלקי הסרטון החתונה שהוא העלה, ופשוט ראיתי את המשפחה שלי, ופשוט, לא, כי פשוט ראיתי את המשפחה שלי, ראיתי את הדודים שלי משנות ה-80, וכולם נראים אותו דבר, עם השיער ועם הקריות בכתפיים, ובכניסה, ולחיצות ידיי, ועם הלחמנייה המתוקה הזאת והריח הזה שהיה באולמות חתונות פעם, הכל אותו דבר, זה כמו שהרעיתים של כולנו בשנות ה-70 וה-80 היו דומים, והטרנינגים של כולנו היו דומים, אז ככה גם האירועים.
זה מאוד הקסים אותי. זה מאוד הקסים אותי לקחת, כי הייתי רודף אחרי צלמים. נורא התחברתי תמיד לצילום, למיקרופון, בסוף עובדה שהגעתי לתחום הזה איכשהו. והם היו פשוט אוחזים כוסות כאלה, מעין כוסות אפקטים, דופקים אותם על ההדשה, מצמידים, ואז מקבלים פיצול, עיגול, חלוקה לארבעה מסכים, ואז ראיתי...
זה על כוס? זה עם כוס? אני לא ידעתי.
עם סוג של... זה בעצם הדשה שהם הדביקו, אבל זה נראה לי סוג של כוס כזה. וראיתי שכשאני עושה משהו עם העיניים, אני יכול גם לפצל, אבל לימים הבנתי שזה עלול לסכן אותי בפזילה, אז הפסקתי עם זה.
כן, ואפרופו האירועים, אז אני לא יודעת איך היה אצלכם, אבל אנחנו, כל האירועים המשפחתיים שלנו היו ברחוב המסגר בתל אביב, באולמי שושנים, אולמי מדליה, אולמי בונבון כאלה.
לא רחוק. ותמיד... לא רחוק. אצלנו קרליבך, אולמי דולפין, היה
אוקיי.
דבר כזה, חתונה של הוריי, ברית שלי וברית של אחי. ובר מצוות, שתי הבר מצוות, בפרש של 4 שנים, אני הבכור, בבית המהנדס, מול פארג', השמש של פארג', קוראת את הים, בדיזינגוף.
כן, כן, בית המהנדס, לא ידעתי שעשו שם אירועים, וואו, זה הרסת אותי עכשיו. אז ההורים שלי התחתנו בקולנוע מקסים בתל אביב, והם, יש בכלל סיפור מסביב לחתונה שלהם, הם התחתנו בשנת 76, ביום של שביתת האוטובוסים הגדולה, לא היו אוטובוסים בכלל, ופעם, אם אתה זוכר, בשנת 76, לרוב האנשים לא היה רכב. אנשים פשוט נסעו באוטובוס גם לאירוע. והאירוע שלהם באמת עמד בסיכון, בסוף הגיעו, מי שהיה צריך לבוא, הגיע, כמו ש... הם אומרים. עכשיו, יש לנו סוגיה, לצערי הרב, אין לנו וידאו של האירוע, ולמה אני אומרת לצערי הרב? גם כי זה נחמד לראות את ההורים שלך מתחתנים בקולנוע מקסים, בקינג ג'ורג', אבל גם כי שנים, אמא שלי אמרה לי שאריאל זילבר ניגן שם בלהקה. עכשיו, שנת 76, אריאל זילבר כבר היה אריאל זילבר, זאת אומרת, להקת המוז, אני חושבת, זה כבר היה...
נכון. ב-78 הרי בפסטיבל הזמר שבו יזרק כהן זכה, הוא ביצע את תן לי כוח של אהוד מנור, כלומר...
בדיוק, אז עכשיו זה לא נשמע לי הגיוני, מה, אתה... אריאל זילבר, האם זה יכול להיות? שאלתי את אבא שלי לא זוכר כלום מהיום הזה, הוא אמר שהוא, שכל היום הזה מחוק לו. ובאמת חקרתי, ומסתבר שהרבה זמרים מוכרים בזמנו הופיעו בחתונות, הם עשו ככה כסף.
ולאו דווקא בזמר המזרחי.
כן, ולאו דווקא, נכון, נכון, והם פשוט, הוא הגיע כנגן, אז לקח לי איזה יותר מעשור לפתור את התעלומה הזאת, אבל זה מצחיק, כי זה היה הדבר ש... זה היה הוויכוח המשפחתי שלנו תמיד, בימי הזוהר של אריאל זילבר. אז כן, היום אתה רואה מישהו מתחתן עם להקה, אני לא יודעת, אני כבר לא זוכרת איך נראה אירוע.
נכון, עבר הרבה זמן. אבל את יודעת, לי יש פוביה מסרטי ארכיון משפחתיים, עם כל אהבתי לארכיון,
למה?
כשעברנו, לדעתי, בתחילת שנות ה-90, את הסרטי 8 מילימטר או משהו, שהם היו בלי קול. הם היו בלי קול, היית הולך אז עם הגלגלים, עם הסלילים, היית נותן את זה למי שיעביר את זה לוידאו, והוא היה מלביש על זה מוזיקה, התואמת את התקופה. כל מיני שדאוס וכאלה. וזה פשוט... קודם כל ראיתי שם המון אנשים שאינם עוד בין החיים, ראיתי את הוריי צעירים, כן. שלא לומר צעירים מדי, ואני לא יודע, צריך לטפל בזה מכל מיני בחינות אחרות לבחון את זה, אבל נורא נורא קשה לצפייה מבחינתי, אין לי מושג למה, כולם נראים כאילו הם בקצב אחר, כי זה קצב של איך שזה צולם אז, הצבעים הם צבעוני דהוי כזה, המוזיקה לפעמים לא משרתת את התמונה, אנשים נראים, משהו מוזר, אנשים כאילו נראים כאילו הם, משהו אצלם לא עובד. את מבינה?
זה עכשיו... כמו בסרטים של יומני קורמל, שכולם זה נראה שהקצב החיים היה מהיר יותר.
כן, כן, בדיוק, בדיוק, הכל היה אז בטיל, הכל היה מהיר, כן. מהיר, ואתה משלב את זה עם אנשים, ואתה רואה, לא יודע, אולי עם השנים זה ירד לי, אבל זה היה קשה, גם לראות הברית שלי, ושל אחי דעתי צולמה כבר בווידאו. אני כבר לא זוכר. בכל אופן, לקח זמן להכניס אירועים עם קול ועם זה.
זה מצחיק, כן. כי זה לא, לא, לקח זה, לקח זמן וגם בדורנו, זאת אומרת, זה לא היה מאוד, אני לא חושבת ש... לנו גם לא היה וידאו עד שנות ה-90, ואפילו לא טאפ דאבל קסט, היה לנו רק פטיפון בבית ורדיו. ורק כשהייתי בתיכון, אני חושבת, כבר נכנס, היה לי ווקמן, ונכנסנו לעידן של הקסטות שמקליטים את המצעדים של רשת ג'.
כן, אלה היו ימים שהיית מקליט ברדיו ושומר את זה. הייתי מקליט משחקי כדורגל. הייתי מקליט שידורים של משחקי כדורגל ברדיו. שבמובן מסוים, זה עד היום משהו שאנחנו עושים בגלי צהל, וכבר קצת אחרי שהתגייסתי, פשוט הייתי מקליט שדרים מהעולם. זה כאילו קטע. כן, כי אתה, לא יודע, אתה אומר, זה רגע של התרוממות רוח. אני רוצה לשמור את זה. נכון, בגלל זה היינו מקליטים. כי נכון. גם לא היה לנו את השירים, וגם כל מיני אירועים אחרים שחשובים. אפרופו אירועים חשובים, תראי, בין הסדרות שצפיתי בהם, הייתה סדרה הנהדרת של בן שנים לפני 3 שנים כבר, על מוטי קירשנבאום.
כן,
הוא
כן.
הוא בעצם תכנן לעשות איתו את הסדרה. הוא אמר לו, מוטי, תשמע, אתה היית הרול מודל שלי, הדוגמה למה אני רוצה לעשות בחיים, בוא ניקח את, נלך לארכיון רשות השידור, שהייתה אז על סף סגירה, ותביא לי את מה שיש לך בבית, ובוא פשוט נעשה איזה, את יודעת, סוג של, איך קוראים לזה, גרסת הבמאי, כן? לכל מה שהיה שם. ולצערנו מוטי נפטר, ובן נותר לבד לעשות את מרבית הדברים, למרות שקירשנבאום סיפק לו חלק מהתכנים.
כן.
אין צורך כאן להעלות על נס את כל פועלו של קירשנבאום, אז אני פשוט אלך על מה שהכי הקסים אותי. מעבר לידע הקולנועי, ואיך לביים, ואיך לתפוס סיפור, והכל, הכתיבה שלו, הכתיבה השנונה שלו לקחת את אירועי השבוע, ובכתבה שעוסקת בהזדווגות נשרים בגלבוע, פשוט לדבר על שמיר פרס מערך ליכוד, פנינה רוזנבלום, תחשבי, כאילו, איזה גדול זה. זה בעצם סוג כן. של גם חלום. לבוא כן. ופשוט לנסח את כל זה.
כן.
זה היה שנון, זה היה טוב. זה...
כן, קרשנבאום הוא ללא ספק, הוא לא ספק הלך מוקדם מדי. אני חושבת עליו היום, על כל, מה הוא היה עושה עם כל מה שקורה, איך הוא היה מגיב לזה, מה הוא היה יוצר. כבר הייתה הסאטירה האחרונה שלו, קצת לפני שהוא נפטר, שעלתה בצוותא. אני חושבת שספיקה לעלות אולי חצי שנה לפני שהוא נפטר, משהו כזה גם על, על המצב. אז חשבנו שהמצב הוא גרוע, לא ידענו ש... לא ידענו מה הולך לקרות שלוש שנים אחר כך. אז כן, אז בסוג האנשים שאני אומרת, אך חבל שהם לא נמצאים היום איתנו.
נכון. אבל התקופות שהם סיקרו היו לא פחות סוערות. תחשבי, לסקר כנס של כך, בבנייני האומה בירושלים, כשמרביצים לצלם. זה אירוע שאנחנו לא רואים היום. היום כנסים של תמר בן גביר לא נתקעים, בכלל מתקיימים, לא נתקלים באותה התנגדות, לטוב ולרע. אז זה היה.
נכון.
וזה היה רגע לפני שהוציאו אותם מחוץ לחוק. הם אז היו בתוך החוק, כאילו.
כן, כן.
אבל אני רוצה ללכת איתך למקום, את יודעת, אנחנו לא, ובצדק אנחנו אוהבים בעיקר להתענג, אבל כן זה מתחבר למשהו שראיתי בסרט אל גולדה, ומשהו שבכל זאת קרה השבוע. יעקב אחימאיר יצא על אריה גולן בטוויטר, ואמר שזה כן. לא נעשה בצורה מכובדת, וזה בלשון המעטה.
כן.
וצפיתי ביעקב אחימאיר ובאלי מלך מול גולדה, ואין צורך להזכיר, יעקב אחימאיר בא מבית רוויזיוניסטי, ואני בטוח שהוא גאה בכך ובצדק מהרבה מאוד סיבות.
כן.
אבל הנימוס שיעקב אחימאיר יפגין כלפי גולדה, ואולי יפגין ביתר העשייה שלו, שעבור כולנו, הוא ואחרים הם באמת סוג של מודל, אני לא יודע אם הייתה עוברת היום, ואני בכלל לא יודע אם אז סייעה להם, בערוץ בודד, כשכולם באים אליך, כשרבין רוצה להתפטר, הוא מגיע אליך, הוא מתפטר אצלך, אחרי משחק של כן. מכבי תל אביב. אתה רק צריך לשבת ולהיות כמו שאני ואת אוהבים, קונפרונסייה, בלי לשאול שאלות קשות.
כן.
ולכן אני אומר לעצמי, א', דעה מקובלת, זה בסדר, נכון, יכול להיות שאולי צריך לנהוג בנימוס כלפי מנהיגים. מצד שני, אנחנו יודעים באיזה עולם אנחנו חיים, אנחנו מכירים את חוסר הנימוס מן הצד הזה, ולכן נשאלת כן. השאלה למה בכלל לנהוג בנימוס מן הצד האחר. ולפני שאני שמע כמו חיקוי של יולי אדלשטיין, אני אומר שדווקא בתור אחד שאוהב להתנהל בנימוס, אני באמת לא יודע אם בעולם פוליטי כל כך מורכב אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו נימוס. אני לא יודע. מה את אומרת?
אני לא חושבת שאנחנו יכולים. אני מסכימה איתך. אני לא חושבת שהיום אנחנו לא יכולים לגמרי. אנחנו לא יכולים. הימים כל כך אחרים.
אי אפשר לסגוד למנהיגים. אי אפשר.
אסור, אסור.
אסור, בדיוק.
אסור. אני חושבת בעצם, אתה יודע, כולם מדברים על התפקיד של התקשורת והעיתונות שמועלת בתפקידה. אני באמת חושבת שעיתונות במיוחד היום צריכה להיות סוג של שומר סף של האזרחים. זה נכון סיסמה, שומר הסף של שומרי הדמוקרטיה. אבל בשביל מה התקשורת קיימת? אם לא לצאת כנגד המנהיגים שלה מכל צד, שהוא אגב, שמאל או ימין, זה ממש לא משנה. אני לא חושבת שצריך לסגוד למנהיג, בטח שלא בעידן הנוכחי שאנחנו חיים בו. אבל
יודעת,
שוב, זה...
קירשנבאום וצוות ניקוי ראש קראו את הצורה לרבין, לגולדה, לאפריים קציר שהיה אז הנשיא.
לגב, לחלוטין, אנשים שכוחים.
סיגו אותם בצורה נלאגת, ואותם כן. אנשים העניקו לקירשנבאום את פרס ישראל בגיל 37. היום... כאשר אחד מעמיתנו האמיצים מציג שאלות שמגרדות את הרף הקשוח, כבר זועקים חמאס, מה אתם עושים לו?
כן.
בואי, זה... אבל עזבי, יש לי אנקדוטה שקשורה לדברים שאנחנו ככה יותר נהנים. באותו סרט על גולדה, באותו small talk off the record שכן, רוקארד בסוף, אז אחי מאיר שואלת עלי מלחם, תגיד, יש לך סיגריה? ואז היא מציעה, גולדה מציעה סיגריה. ואז עלי מלחם, לא, לא, הוא צריך עם פילטר, הוא לא מסוגל את החוזק שלך. רק שתביני. גולדה מאיר.
גולדה מאיר, כן. סבתא שלי תמיד הזכירה לי את גולדה מאיר, כי היה לה שיער, גם היא הייתה הולכת כזה עם קוקו אסוף, והייתה מעשנת כמו קטר. הייתה מחכה לנו כזה בשדרות בן גוריון בחוץ, היינו מגיעים אליה, ולא יודעת למה היה לי תמיד בראש גולדה. כאילו, כל, זה ככה, ככה גדלתי. הייתה רחוקה, שנות אור מגולדה. אבל כן... תשמע, גם את גולדה קראו לגזרים, בצדק או שלא, אתה יודע, אני לא יכולה לשפוט את זה, אני לא רוצה לשפוט את זה בכלל, אבל קראו אותה באמת לגזרים, לא עשו לה שום הנחות, וכן צריך לזכור את זה.
והיא טעתה, למה הרשע הזה? למה הרוע?
כן.
אבל היא גם הייתה נחמדה כשהיא דיברה לעיתונאים ואמרה, אני מבינה שאתם מנסים להופיל אותי בפח, זה לא שזה לא קורה מדי פעם.
כן.
אולי היה זה יותר understatement, מה את אומרת?
אני יכול להיות, שמע, תראה איך מדברים על גולדה בעולם, הכבוד שמדברים עליה בעולם, אז נכון, שוב, לא נכנסת פה לפוליטיקה הקטנה שאני באמת לא בקיאה בה, ולא נכנסתי למרות שיש לי פטיש לכל מה שקורה לה, פטיש לפרוטוקולים של מלחמת יום כיפור ברמת פורנו, מה שנקרא. כן, אני, זה מעניין אותי מאוד, אבל... תשמע, כנראה שזה התפקיד שלנו בתקשורת גם לעשות את זה.
אין מנוס.
כשצריך.
וגם אנשים שבטוחים שהתקשורת חייבת להתחנף לצופים שלה, בכל הקשור לשידורי חדשות, תוכניות אחרות, כן. אני חושב שכן. אני חושב שתוכניות בידור בוודאי, מה זאת אומרת? נכון. מה אנחנו כאן? נכון. אבל בחדשות זה לא יכול לעבוד. תראי, הפרק האחרון של תוכניתנו יעסוק ברב אורי זוהר. אורי זוהר הוא תמיד סוגיה כבדה. נכון? סוגיה כבדה מהרבה מאוד עולמות. אבל אפרופו סרטי התעודה שבהם צפיתי, באותה 2018, מסתבר שאורי זוהר התבקש להכין בהתנדבות על ידי איזושהי רשת מדרשות, סרטון לחוזרות בתשובה. ובתמורה לסרטון שכזה, שהוא היה אמור לביים אותו וכו', ביקשו ממנו אנשים שעבדו איתו על הסרט, בתמורה שפשוט יספר תוך כדי את סיפורו. סוף סוף נשמע את גרסת אורי זוהר לחזרה בתשובה. אבל לא כפי שהוא מספר אותה בהרצאותיו, אלא לנו החילוניים, לשמוע אשכרה את אורי זוהר של פעם, רק במלבושו החרדי היום, לשמוע את הסיפור. וזה היה מרתק. זה מרתק מכיוון שסוף סוף אני מקבל את גרסתו. עד כה קיבלתי גרסאות של יונתן גפן.
נכון.
וכל מיני אנשים אחרים שהיו בחבורת לול. כן. לא שמעתי את אורי זוהר.
שיסל וזה כן.
נכון. ואורי זוהר...
מה הוא אומר?
מדבר... קודם כל הוא מכה על כל חטאיו. והוא מודה שהוא היה אדם רע מאוד, ריקני מאוד. הוא יכול היה לקרוא את כל... הם היו קוראים את כל הפילוסופיות של אז. את ויקטור פרנקל, אדם מחפש משמעות, נכון? ועוד כל מיני דברים מסוג הזה. אבל עדיין הוא היה מתעסק כל הזמן ביצירת קולנוע, נחות, איכותי, לא משנה, העיקר כדי למלא חלל עמוק בלב. והוא טוען שרק... וכל הזמן היו דרמות בחייו. כל הזמן היו דרמות בחייו, וכמובן ההתנהגויות לנשים, כפי שדובר בהן רבות, וסמים, ואלכוהול, וכל הדברים הללו. והוא אומר שהוא פשוט היה בורח לתוך העשייה הזאת, והוא בסוף הבין שמכאן הרקנות, והוא הבין שהוא חייב לשים לעצמו את הקו האדום. אבל הוא אמר משהו מקסים נוסף. הוא דיבר על אשתו, אליה, שלא רצה לחזור בתשובה. והם עמדו על סף פרידה. ויום אחד הוא בא והוא רואה אותה מעיינת בספר של הרמב״ם, והיא אומרת לו, טוב, בוא נשמור. ואז הוא אומר, מה קרה? ואז הוא אומר לה, ואז היא אומרת לו בחזרה, אני לא יודעת מה קרה, אבל קרה משהו, ואני מאוד מתחברת לזה. עכשיו, עד כאן דברים שאת יכולה לשמוע מהרבה חוזרים בתשובה. מה שהיה מעניין זה שהוא דיבר שם, ואת זה אפשר לשמוע אגב גם במדיטציות בודהיסטיות, וגם אצל אורי זוהר זה לא משנה, כנראה שהעיקרון הוא קיים. והוא מדבר על זה שהוא תמיד חשב שבחיים ההתאהבות תקרה לו. He will fall in love, ככה הוא מדבר באנגלית. ואומר את זה. ואז הוא אומר לא. ככל שהוא התקרב לדת, הוא הבין שרק התמקדות בתוך הטוב שבאדם, ולא בחיצוניות, תגרום לו לאהוב אותה, וכך זה גרם להם ככה להמשיך את חייהם בירושלים, והיתר היסטוריה, נכון, כאשר הילדים שלהם התחתנו עם ילדיו של אריק איינשטיין, כי אלונה, אשתו של אריק, אשתו הראשונה, חזרה בתשובה, וכל זה ידוע. מה שנוסטלגי ולענייננו, זה באמת אין ספור קטעי ארכיון, שבסוף עושים לנו טוב על הלב, כי זה כאילו...
נכון, אפשר גם להסתכל על זה בסוג של ערגה, עד כמה שלפעמים קטעי ארכיון של... עד כמה שלפעמים הקטעים של אורי זוהר הם, אתה יודע, מעוררים מחלוקת, אז אפשר להסתכל על זה בערגה, כי הוא באמת התנצל על התקופה הזאת.
הוא אמר אגב שהוא הכי אוהב את מציצים. כאדם נכון. חרדי הוא אמר את זה.
כן, כן.
אבל הוא אמר שדווקא בגלל כל מה שראה הוא אוהב את זה, כי הוא מבין שזו הייתה ההתפכחות שלו.
כן.
והוא מבין שמצד אחד זה הסרט שאנשים אוהבים, כי אין שם דרמות, אין שם אהבות נכזבות, אין שם... הוא אומר, אתה מתאר את חיי היום-יום. והוא אומר, גם לתאר חיי היום-יום, זה סוג של כישרון, אבל גם הוא מבין את השמי הכלום. ואפרופו הברנדי עם התה, שם הם היו שותים קפה שחור ושפכו לתוכו משהו. לא יודע אם זה היה וודקה או משהו אחר, אבל...
אני מניחה שוודקה, אבל אי אפשר לדעת.
כן, זה היה שקוף.
כן.
הם היו קצת בודדים, כל השיסל ובאס דווידזון, אחרי שאורי זוהר חזר בתשובה. ואז הם יצרו את כל ז'אנר סרטי המתיחות, שאפשר להשאיר את זה לשבוע הבא, ואפשר לומר על זה מילה עכשיו, פשוט בין יתר סרטי התעודה. תראי, אני ממש עובד, אני משתלם. אני צופה בסרטי תעודה מיוחדים. אז יש סרט תעודה שמדבר על ז'אנר סרטי המתיחות. ואני חייב להגיד לך שכילד, היו סרטים שאהבתי לראות, מסיבות שאולי בנים אוהבים לראות את הסרטים האלה, אבל תכלס לא אהבתי, כי לא אוהב לראות שמשפילים אנשים, זה לא עושה לי כיף. וזה מבאס שזה היה מוצלח. כולם נערו לראות את זה, אנשים מתו על זה.
איפה אפשר לראות את אגב, את הסרט על אורי זוהר?
ב-VOD של הוט.
ב-VOD של הוט.
כן, זה נקרא אורי זוהר חוזר. ויש פרומיים ברחבי האינטרנט.
אוקיי, אני אחפש את זה, האמת שזה... עשית לי חשק עכשיו ממש.
האמת שזה כדאי. כל הסרטים שציינתי כאן הם ב-VOD של הוט, גם הסרט על גולדה וגם אורי זוהר, והם לא לוקחים עלינו חסות, להפך, הם עכשיו העלו לי גם את המחיר של החבילה, של הספורט. אז אני ממורמר.
אנחנו זה. אני רוצה לסיים עם איזה משהו כיפי כזה, שרשור מוזיקלי כיפי, שאני ככה נראה לי אשים אותו בהמשך. אני רוצה לפתוח פה אולי סוג של פינה, פינת זמרים שלא היו מעורכים מספיק מבחינה מוזיקלית. אז אנחנו פתחנו עם לילית נגר, אבל אני רוצה לספר על יזהר כהן. אתה יודע שחוץ מהזוב העולה עולה והבניבי ויזהר כהן של האירוויזיון, יצא לי להאזין לאלבום שלם, לנו היה תקליט של יזהר כהן בבית, אלבום שלם מאמצע שנות ה-80, עם באמת אחלה שירים, שירי, סוג של, לא יודעת לקרוא לזה, שירי דיסקו, שירי פופ. עכשיו, אני לא מדברת על ניגונה של השכונה, והשירים הנוסטלגיים שלו, כמובן שכולנו יודעים עד כמה הוא היה זמר נפלא, הוא זמר נהדר. אז יש למשל שיר כמו ציפור מטורפת, שאתה בוודאי מכיר.
בוודאי.
יש שיר שנקרא ים בלילה, ים ביום, שזה שיר
גדול.
נפלא. יש שיר שקוראים לו אל האור. אני חושבת שלדעתי זה היה באחד מפסטיבלי הילדים, אם אני לא טועה, או פסטיגל, או פסטיבל זמר, או קדם אירוויזיון, זה גם משהו בפסטיבל. פסטיבלים האלה, נכנס לאלבום שלו משנת לדעתי 85 86, ושנה שנתיים עוברות אחת ושתיים, הקליפ.
וואי, זה מדהים, וזה גם אהוד מנור.
וזה אהוד מנור, כן. אז יגיע שרשור של שירי יזהר כהן, אני חושבת שזה שמח.
כן, וגם את מרינה.
מרינה, נכון.
את זוכרת?
או, מרינה.
יואב גינאי תרגם את זה.
כן.
וגם פה... אני לא יודע, זה גם נשמע לי כמו משהו על מישהי מבוגרת שעברה אי אלו דברים. אבל אני צודק, הנה, כל השנים מרינה, את כמו בתוך ויטרינה, עוד מאהב כאן, נצר לך, הוא מחכה בפינה כשאת יוצאת. טוב, עצבי, בואי, אבל זה שיר גדול, וגם שנה, שנתיים. נכון, זה כיף, זה מרים, זה מעודד. מה, יזהר כהן הוא זמר שלא הוא ערך? בילדותי, הוא היה הכוכב.
הוא היה, אני חושבת שהוא היה הכוכב, אבל אני חושבת ש... אתה יודע, יש את ההבדל בין, כמו שאומרים, בדרנים ושחקנים, אז אני חושבת שהוא היה כוכב, אבל לא יודעת אם הוא היה מוערך כזמר איכותי. זאת אומרת, בשנות ה-80, יכול להיות שלפני כן, יכול להיות שבתקופה שאולי אני פחות זוכרת, אז יותר, באמת, אני זוכרת את ה... הוא לא היה רק זמר פופי כליל כזה, מבחינתי, הוא חתיכת אומן. הוא חתיכת אומן. יזהר כהן באמת נפלא, אני מאוד מאוד אוהבת אותו. אני חושבת שהוא זמר נפלא, יש לו כל נהדר. וכן, בא לי ככה לתת איזה לסוף שבוע שרשור שירי יזהר כהן.
אז זאת תהיה המתנה שלנו.
זאת תהיה המתנה שלנו, כן.
לצייצנים.
לצייצנים.
אביה, כרגיל היה תענוג.
תשמע, אני שיקורה לגמרי, ממש כיף לי. תענוג. לא, לא שיקורה באמת, שיקורה מעונג. וקצת מג'ין אנד טוניק.
גם אני, איזה כיף.
אז אנחנו נתראה בשבוע הבא, אנחנו אולי נזכיר שאפשר להציע לנו נושאים ולהעלות זיכרונות אצלנו חופשי.
בכל מקום, בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם.
בכל מקום.
ותעשו אלינו סאבסקרייב, הרשמו לקבלת העדכונים בכל מקום שבו אתם מאזינים לנו, בכל אפליקציית פודקאסטים. שיהיה לנו בכיף, ונתראה בשבוע הבא.
נתראה בשבוע הבא, להתראות.